הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק השמיני מהלכות נזירות. בפרק זה מדבר הרמב״ם על דיני תגלחת הטהרה. בתחילת הפרק הוא מבאר את סדר תגלחת הטהרה, דינים שונים בקשר לגילוח, פסול בקורבנות התגלחת, מקור המעות עבור הקורבנות, ובסיום הפרק מדבר הרמב״ם על מקרים שבהם התחייב האדם להביא את קורבנותיו של נזיר אחר. פותח הרמב״ם בהלכה א', תגלחת הטהרה, שהיא תהליך סיום נזירותו, כיצד היא מתבצעת? כשיגמור הנזיר את ימי נזירותו, כפי מה שקיבל על עצמו, מביא שלוש בהמות לקורבן, כבש לעולה, וכבשה לחטאת, והיל שהוא כבש בשנתו השנייה לשלמים, בשונה מכבש שהוא הכבש בשנתו הראשונה. ואם הביא הנזיר שלושתן את שלושת הקורבנות הללו, ולא פירש, שלא אמר בפיו לאיזה קורבן תקרב כל בהמה, כפי שצריכים הבעלים לעשות, לפרש בפיהם לאיזה קורבן תהיה כל בהמה, מכל מקום, כאן שאמר באופן כללי אילו לנזירותי, הרי כאילו אמר שעל כל בהמה מהם יחול דין הקורבן הראוי לה. ולפיכך הבהמה הראויה לחטאת שזוהי הכבשה תקרב חטאת, והראויה לשלמים שזהו העיל תקרב לשלמים, והראויה לעולה שזהו הכבש תקרב לעולה. ומביא הנזיר עם מייל השלמים שישה עשרונות ושני שלישי עשרון של סולת, שכל עשרון הוא עשירית האפה, וכל הכמות הזו יחד היא כ-14 ליטרים. ואופה מהן מעשרונות הסולת שהביא 20 חלה, שכל חלה היא משליש עשרון סולת. 10 מהם הוא עושה חלות מצות, שבולל את הסולת בשמן ואחר כך הוא אופה אותם. ו10 הוא עושה קרקיקי מצות, שאינו מערב את הסולת בשמן, אלא רק לאחר האפייה הוא מורח עליהם שמן. הוא מושך את כל ה-20 חלות ברביעית שמן, מבאר עליכם משנה שהכוונה היא כל סוג כדינו, שאת החלות הוא מושך בשמן קודם אפייתן, דהיינו כאמור שהוא בולל את הסולת בשמן, ואת הרקיקים הוא מושך בשמן לאחר אפייתם. ושיעור זה של רביעית הלוג שמן הוא הלכה למשה מסיני. הוא מביא הנזיר את כל 20 החלות בכלי אחד ולא בשתי כלים נפרדים, משום שנאמר על סל המצות. הלכה ב' ושוחט את החטאת של הנזיר תחילה, ואחר כך את העולה, ואחר כך את השלמים, ואחר כך מגלח הנזיר את שערותיו, שכן מבואר הסדר בתורה, ועשה את חטאתו ואת עולתו, ואת העיל יעשה זבח שלמים, ואחר כך נאמר וגילח הנזיר את ראש נזרו. וכתב המנחת חינוך שאין מספיק שישחט את הקורבנות, אלא אף צריך לזרוק את דמם, ורק לאחר מכן הוא מגלח. ואם גילח הנזיר אחר ששחט רק את החטאת או רק את העולה ולא שחט את כל קורבנותיו, שאף כאן הכוונה שגם יזה את דמו של אותו קורבן, יצא ידי חובת התגלחת, והדבר נלמד בתלמוד ירושלמי מהכתובים. ומבשל הנזיר את השלמים או שולקן שמבשל אותם בישול קל, ויש אומרים שהכוונה דווקא לבישול מרובה, ולוקח מן הרוטב של הבשר שנוצר בעת הבישול של זבחי השלמים ונותן על השיער שגילח, ואחר כך משליחו את השיער לאש שנמצאת תחת דוד השלמים, דהיינו הסיר שבו מתבשל בשר השלמים, שכך מפורש בתורה, ולקח את שיער ראש נזרו ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים. וממה שנאמר תחת זבח השלמים, דורשת הגמרא שרוטב מהזבח יהיה יחד עם השערות תחת דוד השלמים. ואם ישליחו תחת הסיר שמתבשלת בו החטאת, יצא ידי חובתו. הדבר נלמד ממה שנאמר אשר תחת זבח השלמים, שמהמילה זבח מרבים שבדיעבד יצא ידי חובתו, אף אם ישליך את השיער אל האש שתחת זבח החטאת. הלכה ג' ואיכן מגלח הנזיר את שערו? בעזרת אנשים, שזוהי החצר החיצונה של בית המקדש, בלשכת הנזירים שהייתה שם בקרן מזרחית דרומית, דהיינו בזווית בפינה המזרחית דרומית של עזרת אנשים, שהרי נאמר וגילח הנזיר פתח אוהל מועד ולא בתוכו, ובבית המקדש הכוונה היא לעזרת אנשים. ושם בלשכת הנזירים שבעזרת אנשים, מבשלין הנזירים את שלמיהן ומשליחין את שערן לאש שתחת סיר השלמים. ואם גילח הנזיר במדינה, דהיינו בכל ערי ישראל, אף חוץ לירושלים, יצא ידי חובתו, שאין זה מעכב לגלח פתח אוהל מועד. ובין שגילח הנזיר במדינה, ובין שגילח במקדש, הרי תחת הדוד של השלמים הוא משליך את שערו שגילח, ואינו מגלח את שערו עד שיהיה פתח העזרה, שער ניקנור שבפתח עזרת ישראל פתוח, שנאמר וגילח הנזיר פתח אוהל מועד, שאוהל מועד צריך להיות פתוח. ואוהל מועד בבית המקדש הוא ההיכל, ובוודאי אף פתח ההיכל צריך להיות פתוח, אלא דמכיוון שגילוח הנזיר הוא בעזרת אנשים, צריך שיהיה גם פתח העזרה פתוח, שרק אז נחשב ההיכל פתוח למי שעומד בעזרת אנשים. אך לא הייתה כוונת הכתוב לומר שיגלח כנגד הפתח, דהיינו ממול הפתח ממש, שזה ביזיון מקדש הוא, לגלח מול הפתח, כאשר הדבר נראה בתוך בית המקדש פנימה. אלא כוונת הכתוב כאמור, שיהיה אוהל מועד פתוח, ובבית המקדש, העזרה וההיכל פתוחים. ממשיך הרמב״ם בהלכה ד' ואחר כך, לאחר הגילוח ונתינת השיער, תחת דוד השלמים, נוטל הכהן את הזרוע בשלה מן העיל, דהיינו את הרגל הקדמית של ליל השלמים כשהיא כבר מבושלת, וחלת מצה אחת מן הסל שבו נתן את 20 החלות, ורקיק אחד מסל זה, ונותנן את הזרוע המצה והרקיק על כפי הנזיר או הנזירה, ומניח הכהן את ידיו תחת כפי הנזיר, ומניפן, שהוא מניף עם הנזיר יחד את הזרוע, החלה והרקיק. ואחר כך, לאחר התנופה, הותר הנזיר לשתות יין ולהתאמה למתים, שבכך בטלו ממנו כל דיני הנזירות. אך זהו למצווה מן המובחר, אבל לאין התנופה מעכבת, שמן הדין מי שיזרק על הנזיר אחד מן הדמים, הותרו בשתיית יין ובתומה. וכפי שיבואר בהלכה הבאה, וכל עניין התנופה מפורש בתורה, שכך נאמר בפרשת הנזיר, ולקח הכהן את הזרוע בשלה מן העיל, וחלת מצה אחת מן הסל, ורקיק מצה אחד, ונתן על כפי הנזיר אחר התגלחו את נזרו, והניף אותם הכהן תנופה לפני השם, משמע שהכהן מניף את הזרוע, החלה והרקיק הנמצאים על כפי הנזיר, ואחר ישתה הנזיר יין. הלכה אי, נזיר ממורת שנשרו שערותיו ואין לו שערות, אינו צריך להעביר תער על ראשו בסיום ימי נזירותו, ואף על פי שאין לו שיער, או מקרה אחר נזיר שאין לו כפיים, ואינו יכול להניף את הזרוע, החלה והרקיק, הרי זה מקריב את קורבנותיו של נזירותו, ללא תגלחת או תנופה, ואחר כך ישתה יין ויתאמה למתים. ואף אם יש לנזיר שיער, אם הביא את קורבנותיו ולא גילח את ראשו, אין התגלחת מעכבת, אלא שותה יין ומתאמה למת לערב לאחר הבאת קורבנותיו, אף שלא גילח, וכן אם לא קיים את התנופה, שמי שיזרק עליו אחד מן הדמים, מי שיזרקו את הדמים של אחד מקורבנות הנזיר על המזבח, הותר בכל איסורי הנזירות, ואף על פי שלא נתן הכהן על כפיו את הזרוע, החלה והרקיק, ולא הניף אותה, גם הכהן איתו, שכל דברים אלו, התגלחת והתנופה, נאמרו בתורה למצווה מן המובחר, ולא לעכב על הנזיר מלגמור את דיני נזירותו. אך הבאת הקורבנות וזריקת דמם שלפחות אחד הקורבנות מעכבים, רק שיזרק עליו אחד הדמים, הרי הוא הותר באיסורי הנזירות. הלכה ו, ואף על פי שאין התגלחת טהרה, מעכב עליו על הנזיר, מלשתות יין ולהיטמא, מכל מקום מצווה עליו לגלח, ואפילו לאחר זמן מרובה מיום שסיים את נזירותו, וכתב המנחת חינוך דף שם גלח לאחר זמן, מצווה עליו לגלח במקדש, אך אינו יכול להשליך את שערו לאש, מכיוון שכבר הקריב את קורבנותיו בעת השלום ימי נזירותו. ונזיר שגילח בין בסיום ימי נזירותו ובין לאחר זמן בלא טהר, שלא גילח בסכין את השערות משורשם, אלא במספריים וכדומה, או שגילח את כל שערו בטהר ושייר שתי שערות שלא גילחם, לא עשה כלום ולא קיים מצוות גילוח. וזאת בין בנזיר טהור שמגלח תגלחת טהרה בתשלום ימי נזירותו, ובין בנזיר טמא שמגלח תגלחת טומאה ביום שניתר מטומאתו. ומה שהגילוח צריך להיות בתער דווקא נלמד ממה שנאמר, תער לא יעבור על ראשו עד מלות הימים, אך לאחר מלות הימים תגלחתו צריכה להיות בתער. ומה שבאים השאיר שתי שערות לא עשה כלום, כתבו התוספות שזוהי הלכה למשה מסיני. על החזיין נזיר שגילח את שערו והניח שתי שערות ולא גילחם, שכאמור לא קיים את מצוות הגילוח, וצמח שער ראשו כולו לאחר הגילוח, וחזר וגילחו עם אותן שתי השערות שאותיר מתחילה, דבאים גילח אתה רק את שתי השערות שנותרו מתחילה, לא יצא ידי חובתו, שהרי בכל אחת מהפעמים נשארו שערות מראשו, אך באים אתה גילח את כל שער ראשו יחד עם שתי השערות, או שכאשר הוא גילח תחילה את כל שיער ראשו ונותרו שתי שערות, הוא גילח את אחת מהן ונשרה אחת מאליה שלא הספיק לגלחה, הרי זה בשני האופנים הללו כי יהיה מצוות גילוח, שבאופן הראשון הרי כאשר הוא מגלח אתה את כל שיער ראשו יחד עם שתי השערות, הוא מקיים אתה את מצוות הגילוח בשלמותה, ובאופן שתכף לאחר התגלחת הראשונה כאשר נותרו שתי שערות הוא גילח אחת ונשרה אחת, הוא יצא ידי חובתו, משום שבשעה שהוא גילח היו שתי שערות שאין שיעור גילוח, ולפיכה אף אם לאחר שגילח את האחת נשרה השנייה הוא יצא ידי חובתו, אך באם קודם שגילח את שתי השערות שנותרו נשרה אחת מהן ורק לאחר מכן גילח את האחת שנותרה, הרי אין כאן מצוות גילוח, ששיעור הגילוח הוא לכל הפחות בשתי שערות, ובמקרה זה שכאשר נותרו שתי שערות נשרה אחת מהן מאליה, וכאשר הוא גילח נותרה רק שערה אחת, הרי הוא לא קיים את מצוות הגילוח, ובמה שגילח תחילה את כל שערו חוץ משתי השערות הרי כאמור לא מקיים את מצוות הגילוח כלל. הלכה חטא, באים גילח הנזיר על השלמים, דהיינו שהוא גילח לאחר שהוא שחט את קורבן השלמים בלבד, ונמצא קורבן השלמים אחר שגילח שהוא פסול, הרי תגלחתו פסולה, שום שבעת התגלחת לא נזרק עליו אף אחד מדמי הקורבנות בהכשר. וזבחיו לא עלו לו, דאף אם יקריב אחר כך את שאר הקורבנות, הרי הם לא עולים לו לחובתו, ומכיוון שתגלחתו הייתה פסולה, שהרי הייתה לפני שנזרק עליו דם אחד הקורבנות בהכשר, הרי הוא כמי שנתגלח בתוך ימי נזירותו, שהוא סותר 30 יום מנזירותו, ורק לאחר מכן יכול לגלח, והקורבנות שהקריב קודם ה-30 יום, הרי הוא כאילו הקריבן קודם מלות ימי נזרו, ולפיכך הם לא עלו לו. וכן אם גילח על החטא, לאחר שנשחטה החטאת ונמצאת שנודע אחר כך שלא נשחטה לשם חטאת, שהדין הוא בקורבן חטאת שאם נשחטה שלא לשמה הרי היא פסולה, ואחר כך הביא הנזיר את שאר הקורבנות שהם השלמים והעולה והקריבן כמצוותן, הרי תגלחתו פסולה, שהרי הוא התגלח לפני שנזרק עליו אחד הדמים בהכשר וזבחיו לא עלו לו, מהטעם האמור שמכיוון שתגלחתו פסולה הרי הוא צריך להמתין 30 יום עד שיגדל שערו, והקורבנות שהביא קודם לכן הן כמי שהביא את קורבנותיו בתוך ימי נזירותו. ממשיך הרמב״ם בהלכה תת, שלא רק כאשר גילח על החטאת שנשחטה שלא לשמה, שהקורבן פסול לגמרי, הדין הוא שתגלחתו פסולה וזבחיו לא עלו לו, אלא אף אם גילח על העולה ועל השלמים ונשחטו שלא לשמן, הרי אף שעולה ושלמים כאשר הם נשחטו שלא לשמן, הרי הם קורבנות כשרים, מכל מקום, מכיוון שהם לא עולים לבעלים לשם חובתן, הרי הם כעולה ושלמים של נדבה, והמגלח על קורבן נדבה, לא יצא ידי חובתו, ולפיכך אף אם אחר כך הביא קורבנות אחרות להקריבן לשמן, שהביא שוב פעם קורבנות עולה ושלמים ואתה הקריבן לשמן, וכן הקריב אף את החטאת לשמה, מכל מקום תגלחתו שגילח תחילה על העולה והשלמים שהיו שלא לשמן פסולה, כאמור משום שאותן קורבנות לא יצא בהם ידי חובת נזירותו, ומשום כך אף זבחיו שהקריב אחר כך לשמן לא עלו לו, כאמור שהוא צריך לחכות שיצמח שערו במשך 30 יום, ורק לאחר מכן הוא צריך לגלח שנית ולהקריב את קורבנותיו. הלכה יהוד, ואם גילח על שלושתן, שגילח כאשר הוא הקריב את כל שלושת קורבנותיו, החטאת, העולה והשלמים, ונמצא קורבן אחד מהם כשר, אף אם נפסלו השניים האחרים או שנשחטו שלא לשמן, מכל מקום תגלחתו כשרה, כמבואר בהלכה A, שמשיזרק עליו אחד מן הדמים בהכשר, הותר הנזיר, ולפיכך הוא יכול להביא תכף את שאר הזבחים, את שני הקורבנות האחרים שנפסלו, ויקרבו כהלכתן, דמאחר שתגלחתו כשרה, אינו צריך למנות ימי נזירות מחדש, והוא יכול תכף להשלים את קורבנותיו. הלכה י"א, כל מקום שאמרנו בפרק זה תגלחתו פסולה, הרי הוא כמי שנתגלח, דיינו כנזיר שנתגלח בתוך ימי נזירותו, שהוא סותר 30 יום, שהנזיר שנתגלח בתוך ימי נזירותו עליו לגדל שערו במשך 30 יום, ורק לאחר מכן להשלים את ימי נזירותו, וכך גם נמצא שהנזיר שסיים את השלום ימי נזירותו, אלא שגילח תגלחת פסולה, שמונה 30 יום אחר התגלחת הפסולה, ואחר כך יגלח מחדש ויביא את קורבנותיו. הלכה י"ב, שלמי נזיר ששחטן שלא כמצוותן, כגון ששחטן שלא לשמן, כשרים, הקורבן כשר ואינו פסול, אך אין עולים לבעלים לשם חובה, אלא הרי הם כשלמי נדבה, והנזיר צריך להביא קורבן שלמים אחר לשם נזירותו. אך מכל מקום, מכיוון שהבעלים מקדישם לשם שלמי נזיר, הרי מחמירים בהם שנאכלים ליום אחד ובלילה שאחריו, ולא לשני ימים בלילה אחד כשלמי נדבה. אך מכיוון שלמעשה הם שלמי נדבה, הרי אין טעונין לחם, שאין צריך ולא ניתן להביא מהמתחלות שנלווים לשלמי הנזיר, וכן הם לא טעונים מתנות, שאין צריך להניף את החזה והשוק על כפי הכהן, וכן לא נותנים לכהן את הזרוע, כפי שנותנים בשלמי הנזיר, אלא רק חזה ושוק כפי שנותנים בשלמי נדבה. הלכה י"ג, שלוש בהמות אלו של הנזיר, שהם החטאת העולה והשלמים, והלחם הבא עמהם עם שלמי הנזיר, הרי הכל צריכים להיות מובאים מן החולין, דהיינו ממאות חולין שאין בהם קדושה, כפי שהדין הוא בשאר נדרי הקדש, שבאם אדם מתחייב להביא קורבן לבית המקדש, הוא חייב להביא אותו ממאות חולין, וכמו שהתבאר במקומו בהלכות מעשה הקורבנות. וכך גם כאשר הוא קיבל על עצמו נזירות, הרי בכלל זה הוא קיבל על עצמו להביא את קורבנות הנזיר, ולפיכך הוא חייב להביאה ממאות חולין. הלכה י"ד, האומר הריני נזיר על מנת שאגלח ממאות מעשר שני, שבשעה שהוא מקבל על עצמו את הנזירות, הוא מתנה שכאשר הוא יגלח את שערו בתשלום ימי נזירותו, הוא יביא את קורבנותיו ממאות שפדו בהם מעשר שני, וחלה עליהם קדושת מעשר שני. הרי זה נזיר שהנזירות חלה עליו, אך תנאו בטל ואינו מביא קורבנותיו מן המעשר, אלא מן החולין, כדין כל נזיר. משום שכאשר אמר הריני נזיר, כבר חלה עליו חובת מצוות קורבנות הנזיר שחובה עליו להביאה מן החולין, וכאשר הוסיף אחר כך על מנת שהגלח ממאות מעשר שני, תנאו כבר לא יכול לחול. הלכת התווה, ואיש שנדר בנזיר שקיבל על עצמו נזירות, יש לו, הוא יכול להביא את קורבנות הנזירות של אביו לעצמו, ומגלח עליהם את תגלחת התארה שלו כאילו הוא יפרישם. אכן האישה הנזירה מגלחת את תגלחת התארה שלה על קורבנות אביה, אף אם אין לאחים והיא ירשה את הקורבנות. ודבר זה שהבן יכול להביא את קורבנות אביו לנזירותו, והבת איננה יכולה להביא, הלכה מפי הקבלה הוא, שדבר זה נתקבל איש מפי איש עד משה רבינו שקיבלה מהר סיני. כיצד מי שהיה אביו נזיר והפריש אביו מאות כדי לקנות בהן את קורבנותיו, את קורבנות התארה של נזירותו, ומתה ונזיר והניח המאות סתומין, שהוא רק הפרישם כדי להביא מהם את קורבנותיו, אך לא פירש בפיו אילו לחובתי, שכאשר המאות נקבעו כבר לקורבנותיו של אביו, או שקנה את בהמות הקורבן עצמם לצורך נזירותו, שוב אין הבן יכול להביאם לקורבנות נזירותו. אך באמא הניח את המאות סתומין, ואמר הבן הנזיר אחרי מות אביו, הריני נזיר על מנת שאביא את קורבנותיי מהמאות שיפריש אבי לקורבנותיו, הרי זה הבן מביא מהן קורבנותיו. ובמקרה זה כל נזירותו הייתה על תנאי שיביא את קורבנותיו מהמאות שיפריש אביו. וכן אם היה הוא, הבן ואביו נזירים, שהם היו נזירים יחד בחיי האב, דהיינו שהבן קיבל את נזירותו ללא שום תנאי, והפריש אביו מאות לצורך קורבנותיו, והניחם סתומין, שלא פירש אלו לחובתי, ומת האב, ואמר הבן אחר מות אביו, הריני מגלח תגלחת תארה על מאות אבי, דהיינו שהקנה בהמות לקורבן לצורך תגלחת התארה שלי, מהמאות שייחד אבי לקורבנותיו, הרי זה הבן מביא קורבנותיו מהן, אף שבשעה שנזר, לא יתנה שיביא את קורבנותיו משל אביו, מכל מקום, אתה לאחר שמת אביו, יכול הוא לומר, שיביא את קורבנותיו מהמאות שהניח אביו. אבל אם לא אמר הבן שמביא את קורבנות נזירותו מהמאות שיפריש אביו, שצריך אמירה דווקא, ולא מספיק שיחשוב על כך, הרי יפלו המאות של האב לנדבה להביא עולות נדבה של הציבור בשעה שהמזבח פנוי. שכך היא הלכה למשה מסיני, שהנזיר שיפריש מאות סתומין לנזירותו ומת, יפלו מאותיו לנדבה. ואם מת האב הנזיר שיפריש מאות סתומים לנזירותו, והניח אחריו בנים רבים היורשים אותו, הרי חולקים הבנים את המאות הסתומים ביניהם, מפני שהיא ירושה להן. דאף שהמאות הם של הקדש, מכל מקום הלכה למשה מסיני, שהבנים יורשים את המאות. ויש לכל אחד מהן לגלח על חלקו, שכל אחד מהם שיתחייב בנזירות, יכול להשתמש בחלקו שירש מהמאות הסתומים של אביו, לצורך הבאת קורבנות נזירותו, ואין בעיה בכך שהמאות שהפריש האב לקורבנות אדם אחד יתחלקו לקורבנות של מספר אנשים, ואם אין המאות מספיקים יכולים הבנים להשלים משלהם לצורך קניית קורבנותיהם, והבחור נוטל בהן פי שניים, כי שאר הירושות שהבחור נוטל בהם חלק כפול. ממשיך הרמב״ם בהלכת את זין, שהדין המבואר בהלכה הקודמת, שהבן מפריש את קורבנות נזירותו מהמאות הסתומים שהניח אביו הנזיר, ובן שהיה אב נזיר עולם, שנדר להיות נזיר לכל ימי חייו, ובשונה ממנו הבן היה נזיר לזמן קצוב, שהיה הבן נזיר רק לתקופה מוגבלת, ובן שהיה אב נזיר לזמן קצוב, והבן נזיר עולם. הרי זה הבן מגלח ומביא את קורבנותיו ממאות נזירות אביו, דאף שאין נזירותם שווה, מכיוון ששניהם מביאים את קורבנות הטהרה של נזירותם, הרי חלה במקרה זה ההלכה למשה מסיני, שהבן יכול להביא את קורבנות אביו לצורך תגלחת הטהרה של נזירותו. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ז, אחי מפריש האב מאות להביא בהן קורבנות טומאה, שנטמא האב בתוך תקופת נזירותו, והפריש מאות כדי להביא בהם את קורבנות הטומאה בשעה שיתר מטומאתו, ומת האב בלא להקריבם, אין הבן הנזיר שירש אותה מביא בהן את קורבנות הטהרה של נזירותו. וכן אם מפרישן האב לקורבן טהרה של נזירותו, אין הבן הנזיר שנטמא מגלח עליהן תגלח הטומאה, שאינו יכול להביא בהם את קורבנות הטומאה כאשר יתר מטומאתו. שדברים אלו, האם יכול להביא הבן את קורבנותיו ממאות שהפריש האב לסוג הקורבנות האחר של הנזיר, הן ספק שמסתפק את הגמרה בנזיר, הועיל ואין קורבנות נזירותה ממין אחד, שמה לא נתקבלה במקרה זה ההלכה למשה מסיני, ואם הביא זבחיו מהמאות שירש מאביו, לא עלו לו לקורבנות של חובתו, דמשום הדין דספקה דאורייתא לחומרא, עליו להביא קורבנות אחרים. הלכה י"ח, האומר הרי עליי לגלח נזיר, דיינו שמקבל על עצמו להביא לנזיר את קורבנות תגלחת הטהרה של נזירותו, חייב הוא להביא לנזיר את קורבנות תגלחת הטהרה שלו כפי שנדר, ומקריבן על יד, דיינו עבור איזה נזיר שירצה. ואם אמר הרי עליי חצי קורבנות נזיר, או אם אמר הרי עליי לגלח חצי נזיר, דמכיוון שאין מציאות של חצי נזיר, הרי אנו מפרשים שכוונתו לתת חצי מקורבנות הנזיר, הרי זה מביא את שווי חצי הקורבנות לאיזה נזיר שירצה, ואותו נזיר שקיבל ממנו כסף בשווי חצי הקורבנות, משלים את קניית קורבנותיו משלו. אבל אם אמר האדם הרי עליי קורבנות חצי נזיר, דכאשר הוא אמר קורבנות תחילה, אין לפרש שבכוונתו להביא חצי מקורבנות הנזיר, אלא שיתחייב להביא קורבנות של אדם שהוא חצי נזיר, הרי זה מביא קורבנות נזיר שלם, מכיוון שאין לנו מציאות של חצי נזירות. דאף אם אמר אדם הרי נזיר ליום אחד, הרי הוא נזיר נזירות שלמה של 30 יום. ומכיוון שיתחייב לתת קורבנות של חצי נזיר, ואין מציאות של חצי נזיר, הרי בכך הוא יתחייב לקורבנות של נזיר שלם. הלכה י"ט, האומר הריני נזיר, ובנוסף לכך עליי לגלח נזיר, דיינו שנתחייב להיות בעצמו נזיר, וכמובן להביא את קורבנותיו בתום תקופת נזירותו, ובנוסף לכך להביא קורבנות לצורך תגלחת הטהרה של נזיר אחר, ושמע חברו את דבריו ואמר, ואני, הרי חברו נזיר, אך אינו חייב לגלח נזיר אחר כשם שהתחייב הראשון, שהרי לא התפיס עצמו בכל חיובו של חברו, אלא רק בנזירות, שהלשון ואני משמע ואני אהיה נזיר, ולא שמקבל עליו להביא את קורבנותיו של נזיר אחר, שאז היה לו לומר ועליי. ואם אמר השומע ואני, ובנוסף לכך ועליי לגלח נזיר, הרי זה חייב, בנוסף לנזירות שקיבל על עצמו, גם להביא את קורבנותיו של נזיר אחר, שרי התחייב בפירוש גם לזאת. ואם היו שני הנזירין הללו פיקחין, מביא כל אחד מהן קורבנות על ידי חברו. ומכיוון שכל אחד מהם קיבל על עצמו להביא את קורבנותיו של נזיר אחר, וכל אחד מהם גם צריך להביא קורבנות לנזירותו, אכן הוא חייב להביאה משל עצמו דווקא. הרי יכול כל אחד מהם להביא את הקורבנות שיתחייב לגלח בהם נזיר אחר לנודר השני, וכך כל אחד מהם יצטרך להביא קורבנות רק פעם אחת ולא פעמיים לצורך נזירותו או לצורך נזירות אחר. ואם לא עשו כן, שלא הביאו כל אחד מהם את קורבנות נזירות השני, חייבים לגלח על נזירות אחרים, שכל אחד מהם חייב להביא את קורבנותיו לצורך תגלחת הטהרה של הנזירות שלו, ובנוסף לכך להביא קורבנות אחרים לצורך תגלחת הטהרה של נזיר אחר. הלכה אף אומר הריני נזיר ועליי לגלח חצי נזיר, ושמע חברו ואמר ואני דיינו שגם אני נזיר ובנוסף לכך עליי לגלח חצי נזיר, שכל אחד מהם נעשה נזיר בעצמו ובנוסף לכך הוא מתחייב להביא את חצי קורבנותיו של נזיר אחר. כמבואר בהלכה י"ח שכך הוא הדין באומר הרי עליי לגלח חצי נזיר, הרי זה מביא חצי קורבנותיו של זה וזה השני מביא חצי קורבנותיו של זה, דיינו שכל אחד מהם מקיים את נדרו השני להביא את חצי הקורבנות של נזיר אחר בכך שישלם את חצי דמי הקורבנות של הנזיר האחר שנדר כמוהו, וכל אחד מהם משלים את דמי קניית קורבנותיו משל עצמו, כך הם עושים אם היו פיקחין, שכך כל אחד מהם ישלם בסיכומו של דבר סכום דמי קורבנות אחד, חצי מהדמים עבור השלמת קורבנותיו וחצי מהדמים עבור קורבנותיו של הנודר השני. ואם לאו שלא עשו כן, הרי זה מביא חצי קורבנות לאיזה נזיר שירצה, וזה מביא חצי קורבנות לאיזה נזיר שירצה, בנוסף לכך שכל אחד מהם צריך להביא את כל קורבנותיו משל עצמו בתום תקופת נזירותו. וכאן מסתיים הפרק השמיני.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.